ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מסוף דף מם ה' עמוד א'. בשיעור הקודם הקדשנו את כל השיעור ללימוד המשנה הארוכה שהתחילה בדף מם ד' עמוד ב' והמשיכה עד לכאן. עכשיו נפתח עם הגמרא. כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ראינו את זה במשנה. מנהלן, מה המקור ששבועה דאורייתא, שבועה שהתורה מטילה על אדם, הוא שבועה לפטור אותו מתשלום. דאמר קרא, אנחנו נצטט פסוק משמות פרק כ"ב פסוק י'. הגמרא מצטטת חלק מהפסוק ולקח דלה ולא ישלם, הפסוק במלואו הוספנו בשוליים, וכתוב שם שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם. זה בפרשת השומרים, ששומר צריך להישבע שהוא אם הוא נשבע כדי להיפטר מתשלום, הוא בין היתר צריך להישבע שהוא לא שלח בו יד. ובפסוק כפי שמצוטט פה בגמרא, ולקח בעליו ולא ישלם, הנשבע הוא נשבע בצורה כזאת שהוא בסופו של דבר לא ישלם. זה שבועה לפטור. מי שעליו לשלם, זה הכוון, אבל לקח בעליו, מי שעליו לשלם לא שבועה, הוא צריך להישבע כדי שלא לשלם. אז בענייננו השומר היה צריך לשלם על עבידת החפץ, ועקב השבועה שהוא יישבע הוא לא ישלם. ואילו נשבעין ונותנין וכולי, ראינו במשנה סדרה שורה של אנשים שהם מדרבנן, הם נשבעין ועקב השבועה הם יגבו, הם יתלו. וברשימה ראינו את השכיר העובד. מה ישנה שכיר דתקינו לרבנן דמשתבא ושקיל? אז מה מיוחד בשכיר שהיה בסיס או סיבה לרבנן לתקן שהם יישבו מול הבעל הבית ויגבו את שכרם? מה הסיבה, מה דחף את הרבנן לתקן את זה? בשוליים שלנו פה בגמרא המסומנת כתבנו נושא סלש מבנה, ומתחת לכותרת הזאת רואים משולש, והמשולשים האלו שהופיעו בגמרא הם שלבים כדי להסביר למה תקנו דשכיר נשבע ונותן. הדגשנו עם פס כפול את השם שמואל, ואחרי שנציע סיבה אנחנו נגיע לשלב שבגמרא שיש שימוש במשולשים בצורה קצת שונה כפי שאתם רואים, ואלו הם מעקב. המשולש עם השפיץ למטה יהווה עבורנו קושיות, והשפיץ למעלה פה בסוגיה יהווה עבורנו תשובות. אז יהיה מעקב שנראה עוד מעט. עכשיו חזרה לגמרא, מה הסיבה שתקנו לשכיר להישבע וליטול? אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכות גדולות שנו כאן. שואלת אומר הלכות, אני הלכתנינו. המילה הלכה משמעו הלכה למשה מסיני. אין פה הלכה למשה מסיני, אלא אימה תקנות גדולות שנו כאן. שוב פעם, גדולות מכלל דיקה קטנות. מה, ניתן לתת ציונים לתקנות של רבנן? כולם חשובים. מה זה גדולות קטנות? לא שייך. אלא אמר רב נחמן אמר שמואל, תקנות קבועות שנו כאן. עקרו הרבנן לשבוע מבעל הבית ושדיוע השכיר משום כדי חייו. כדי שהשכיר יכול להתפרנס, אז הביאו את השבועה מבעל הבית שהוא זה שהיה אמור להישבע, כלומר הוא זה שצריך לשלם, והשבועה אצלו היה כך שהוא יישבע שהוא שילם כבר ופטור. אז זה היה מעיקר הדין שבועה מוטל על בעל הבית, כמו שהסברנו מקודם שבעיקרון שבועה צריך להיות שבועה לפטור, וכאן על הבית הוא היה זה שצריך לשלם, אז השבועה שהוא לא יוביל אותו לידי פטור תשלום. והעבירו חכמנו את השבועה לשכיר, משום מה? משום כדי חייו. שואל את הגמרא, משום כדי חייו לשכיר כנסין לנגד בעל הבית, כדי לעשות נחת רוח לשכיר, אנחנו כונסים את בעל הבית, כאילו מפסידים ממנו את האפשרות להישבע ולפטור. הגמרא אומר, בעל הבית גופי ניחלי דמשתבע שכיר ושקיל, דווקא לבעל הבית זה לטובתו, הוא נוח לו עם זה שהשכיר יישבע ויקח כסף, כי איך היא דאתגרון לפועלים, ככה יהיה לו מאגר של פועלים שירצו להיות מועסקים, מאחר שהם יודעים שהם יכולים להישבע ולטעון, זה ידבן אותם להיות במאגר הפועלים. עד הרבה, שכיר ניחלה דלשתה בבעל הבית ונפקע, כי היכי דליגרי בעל הבית. אפשר להגיד הפוך, שלשכיר נוח יותר שהשבוע יהיה או יישאר אצל בעל הבית, ועקב שבועתו ונפקע, הכוונה הוא יהיה פטור מלשלם, זה ידרבן אותו להעסיק אותנו. אז ככה אנחנו נמצא עבודה, בכך שבעלי בתים יהיו מדורבנים להעסיק אותנו, בגלל שיש להם את האפשרות להישבע ולפטור. הגמרא עונה לזה, בעל הבית על כוחי אגר, לא צריכים למצוא דרבון לבעלי בתים, הם אדם שצריך כוח אדם, הוא מוכרח להזכיר אותם גם בלי תוספת דרבון. אז על אותו תקן שואל את הגמרא, שכיר נמי על כוחי מתגר, אדם צריך פרנסה, אז הוא בעל כוחו יתגר גם בלי הצורך להשאיר את השבוע אצל הבעל הבית. אלא מה הסיבה שהעבירו את השבועה מבעל הבית לשכיר? אלא בעל הבית טרוד בפועליו, הוא נותן שכר לכמה פועלים, והוא עלול לחשוב שהוא כבר שילם בזמן שהוא עוד לא שילם. שואל את מה, בגלל שבעל הבית טרוד מעבירים את השבועה לפועל, ולהיטב בלא שבועה, למה שבעל הבית רק הוא ישלם לפועלים בלי שבועת השכיר? אם הוא כל כך טרוד והוא עלול לטעות, אז שנכריח את בעל הבית לשלם לפועלים בלי שבועה. הגמרא עונה, למה יש שבועה? למה בסופו של דבר השכיר נשבע? כדי להפיס דעתו של בעל הבית, אחרת בעל הבית ירגיש מאוד רע שהוא צריך בעל כוחו לשלם בלי שום סיבה אחרת, חוץ מזה שהוא חשוד על כך שהוא הוא טרוד ושכח וחשב שהוא שילם בזמן שהוא לא שילם. אז כדי להפיס את דעתו, לעשות לו נוח קצת, אז מחייבים את השכיר לפני שהוא יקבל את התשלום שהוא לפחות יישבע. שואלת אומר, ולהיטב לבעדים, למה לא נתקן שתשלום עובדים יהיה דווקא בנוכחות עדים? כוונה שלא יהיה מצב של תשלום בלי נוכחות עדים, ואז זה יעקוף את הצורך לשבועה. הגמרא עונה, זה לא זה לא הצעה, זה לא רעיון, תריכה למילתא. זה יהיה תרחה עבורו למצוא כל פעם עדים. שאלה, ולהיטב למעיקרה, רש"י כותב, ולהיטב למעיקרה לתקון רבנן, שייתן אדם לפועליו שכרן שחרית, עד שלא יתחיל במלאכה, ואם תבע על הערב, לא ייתו כלום, ולא תהי שם שבועה. ושוב פעם, ככה ניתן לפתור את הצורך משבועה בכלל. הגמרא אומרת, לא, זה לא הצעה, שניהם רוצים בהקפה, גם הפועל וגם בעל הבית. רש"י כותב שניהם רוצים בהקפה, בעל הבית פעמים שאין מצויות לא מעות שחרית, פועל הוא פועל שלא יוציא המעות עד הלילה לפרנסתו. הגמרא ממשיכה בדף מ"ה עמוד ב', אי הכי, אז אם משום טרדה לבעל הבית הביאו את השבועה ממנו, אפילו קצץ נמי. רש"י כותב למעלה, אי הכי דמשום טרדה לבעל הבית שתלו לשבועה ומיני, אפילו קצץ נמי, אפילו נחלקו על הקציצה, אפילו אם היה חילוקי דעות בין בעל הבית ושכיר בעניין סכום שקבעו למשכורת, למנוע לשכיר בשבועה. אז הגמרא ממשיכה, למה תניא, אז למה אם כן כתוב בברייתא, ומן אומר שתיים קצץ לי, ולא אומר בעל הבית הוא טוען לא קצץ לך אלא אחת, המוציא מחברו עליו הראיה. האומן הוא המוציא, הוא מחפש שכר. אם הוא לא מביא ראיה, אנחנו נאמין לבעל הבית. ורש"י כותב, עליו הראיה צריך להביא עדים ולא יהיה נאמן בשבועה. אז אם, כפי שהסברנו מקודם, שהסיבה שמעבירים את השבועה ומתנים את זה על השכיר, זה בגלל שבעל הבית בכלל טעוד, הוא לא בדיוק יודע, אז למה כאן בעניין קביעת השכר כן סומכים על בעל הבית? בהיעדר ראיה מצד העובד, עבד עדים, אנחנו כן סומכים בלי שבועה. הגמרא עונה, קציצה ודאי מדקה דחילי, בעניין הסכום על מה קבעו, זה ודאי אפשר לסמוך על בעל הבית. הדיון שלנו היה עד כה לא על כמה הסכימו שיהיה התשלום, לא על המשכורת, אלא אם בעל הבית שילם או לא. ועל זה אנחנו אומרים שבעל הבית טרוד, ולכן העבירו את השבועה ממנו לשכיר. הגמרא שואלת, אי הכי שבעל הבית טרוד, אפילו אנחנו, אגב, יש לנו סימון שהיינו צריכים להקדים מקודם, צורת המעוין, ובצד בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שאלות המבוססות על בעל הבית טרוד. אז עוד שאלה, אם אתה אומר שבעל הבית טרוד אפילו עבר זמנו נמי, גם אחר הזמן, עוד מעט אנחנו נתייחס מה זה עבר הזמן, אבל אפילו עבר הזמן, למה שפועלים לא ישבעו ויתלו? למה תניא, אז למה כתוב עבר זמנו ולא נתן לו? הרי זה אינו נשבע ונותן, חזקה אין בעל הבית עובר בבעל תלין. איסור הלנת שכר, בעל הבית חזקה שהוא לא יעבור על זה. ואמרי בעל הבית טעות בפועל עפו. מהמקור הזה אנחנו רואים שעבר זמנו, יש הלכה שמי שעובד משך שעות היום, כל הלילה זה הזמן לשלם לו עד הבוקר. אז אנחנו רואים שעד הבוקר, אם יבוא הבוקר, אז אין פה שבועת הפועים לשווה ולטור, זה נקרא עבר זמנו.
וגם אם מדובר בעובד לילה, כל היום הוא הזמן, הוא תוך הזמן לשלם לסוחר. כשיבוא הלילה זה כבר נחשב עבר זמנו. אז אם בעל הבית טעוד, מה זה משנה תוך זמנו או עבר זמנו? הגמרא עונה, הני מילי, מתי אומרים שבעל הבית טעוד? מקמי דלימתי זמן חיובה הוא. כי מתי זמן חיובה, כשמגיע סוף הזמן שעליו מן התואר יש חיוב לשלם להם, רמי הנפשי הוא מתקר, הוא מתאמץ והוא זוכר, ואז הוא זוכר. רשים בשורה הרביעית, אי הכי דבר הבית טעוד ושם השכח, ולכן אמרנו שהטלנו את החכמים תקנו שהשכיר יישבע ויטול, אפילו תבוא שכיר לאחר שעבר זמן גביעתו המפורש בבוא מציע פרק המקבל, שכיר יום גובה כל הלילה, שכיר לילה גובה כל היום, להישבע נמי שכיר ולשקוט. ואז, אבל ראינו פה בברייתא שאם עבר זמנו הוא כבר לא יכול להישבע וליטול. אז הגמרא ענתה שהעניין הזה שבעל הבית הוא טרוד ולא לא יודע אם בדיוק שילם או לא, זה תוך הזמן, אבל כשיבוא הזמן אז הוא ודאי יזכור מה הוא עשה. הגמרא ממשיכה, וכי שכיר עובר משום בעל תגזול, אתה אומר שאחר הזמן הבעל הבית נאמן. זה מה זה אומר לנו? שהשכיר שהיה תובע שכרו אחר הזמן היה עובר על בעל תגזול, על גזילה. הגמר עונה, גבי בעל הבית איתה תרי חזקי, חד הדיין בעל הבית עובר בבעל תלין, וחד הדיין שכיר משאה שכרו. השכיר לא היה משאה שכרו עד לאחר הזמן. אז אם כבר עבר הזמן, יש שתי חזקות לטובת הבעל הבית, ולכן זה מה שראינו בברייתא למעלה, שאם עבר זמנו הפועל לא יכול להישבע וליטול. כעת אנחנו רואים סימון חדש, צורת ההרגש, וגם מספור אחד, ובקד סוף שורות הקצות שתיים רואים שהבלטנו את השמות רב שמואל ואחר כך רב. בנושא סלש מבנה שכתבנו בשוליים כתבנו כך, שמואל ורב סוברים דלא שנו דשכיר נשבע ונוטל, אלא אם כן יש עדים שבעל הבית העסיקו. דהי לא יכול בעל הבית להיפטר מתשלום על ידי מיגו. נראה יתר הרחבה בגמרא. אמר רב נחמן, אמר שמואל, לא שנו מה שלמדנו במשנה ששכיר נשבע ונוטל, אלא ששכרו בעדים, שעצם העסקה שלו על ידי בעל הבית היה בנוכחות עדים. אבל שכרו שלו בעדים, מתוך שיכול לומר לא, מתוך שבעל הבית היה יכול לטעון לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך, והוא יהיה נאמן בלי שבועה. אמר לי רבי יצחק, ישר, וכן אמר רבי יוחנן. שורת הגמרא, אתה רבי יצחק מחזק את דבריו של שמואל על סמך שכך רבי יוחנן גם כן אומר, מה דעתו של הבר פלוקטה המפורסם של רבי יוחנן, דהיינו ריש לקיש? אז אתה אומר שכך אמר רבי יוחנן, מכלל דפלא גלי ריש לקיש. האם אנחנו אמורים להבין מדבריך שריש לקיש חולק? אז הגמרא אומרת לא, איקא דאמרי, גרסה אחת אומרת משתבי שתי ליה ושתי כליה. ריש לקיש, בזמן שרבי יוחנן אמר את דינו, הוא ריש לקיש היה שותה מים, ובתוך כך רבי יצחק יצא מבית המדרש ולא פשוט לא שמע את תגובת ריש לקיש, וקדמי, גרסה אחרת בסיפור, אבל שאין לי ושעתיק לי. ריש לקיש לא מיד מגיב, הוא שמע את דבריו של רבי יוחנן עד הסוף, ורק אחר כך ריש לקיש היה משיב. ואני מבין שגם פה רבי יצחק עזב את הבית מדרש לפני שהוא שמע שום דבר מצד ריש לקיש, שכפי שאמרנו לא היה רגיל להגיב באופן מיידי. איתמר נמי אמר רב מנשיה בר זביד אמר רב לא שנו מה שלמדנו במשנה ששכיר נשמע ונוטל, אלא ששכרו בעידים, שעצם ההעסקה שלו הייתה בנוכחות עידים, ובכך בעל הבית לא יכול להכחיש העובדה שפלוני היה פועל אצלו. אבל שכרו שלו בעידים, מתוך שיכול לומר לו, מתוך שבעל הבית יכול לטעון נגד השכיר, לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך. יש פה סימון חדש, והוא גם יופיע בשני כיוונים. בצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שזה מעקב. רמי בר חמה משבח דינם של רב ושמואל, דיין השכיר נשבע ונותן, אם כן יש עידים, כפי שאמרנו יש עידים שבעל הבית יסיק אותם, דביל אדם בלי העידים בעל הבית נעמד במיגו בלי שבוע. אנחנו גם מציינים שיהיו עכשיו אמרנו דו שיח, או הצורות האלו מופיעים בשני כיוונים. קודם רמי בר חמה אומר משבח כמו כפי שאמרנו, ואז אנחנו נראה קושיות מצד רב המתחיל, קושיות ותשובות וקושיות סביב הנושא הזה. הקושיות אם יהיו עם בעל הבית נאמן במיגו בלי שבועה, שבועת השומרים איך היא משכחת לה. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. עמי אמר רמי בר חמה כמה מעליה השמיטה, שבהיעדר עדים בהעסקת הפועל בעל הבית יהיה נאמן במיגו בלי שום צורך לשבועה, יהיה נאמן בלי שבועה. אמר לרבה מהי מעליותה, מה כל כך מעולה, מה כל כך משובח בדין הזה? אם כן, אם אנחנו נאמץ את הדין של רב ושמואל, שבועת שומרים דחייב רחמנה איך היא משכחת לה, מתי יהיה צורך לשבועה? מתוך שיכול לומר לו השומר, יכול להגיד אם הוא כמובן קיבל חפץ בלי עדים, הוא קיבל פיקדון לשמור בלי עדים, הוא מתוך שיכול לומר לא היו דבר מעולם, יכול לומר לו נאנסו ושומר חינם, שומר שכר, הם פטורים באונס. אז ואנחנו יודעים ששומרים צריכים להישבע שלא שלח ידו במלאכת רעהו, בפיקדון. אין כזה נאמנות על ידי מיגו. הגמרא עונה שבאמת מה שהתורה אומרת שיש צורך לשבועת השומרים דאף קיבלי בידים, נכון? רק אז יש צורך לשבוע, כי אז השומר לא יכול לכפור באמרה לא היו דברים מעולם, הרי עדים ראו שהוא קיבל את החפץ. הגמרא מקשה מתוך בכל זאת אפילו אם היו עדים בשעת מתן הפיקדון, מתוך שיכול לומר לו החזרתי לך, יכול לומר לו נאנצו, יש עדיין מיגו, נכון הוא קיבל את הפיקדון בנוכחות עדים, אבל השומר כשתובעים אותו איפה החפץ, הוא אומר, ואומר אין לי את זה, כי אני החזרתי לך את זה, יש להאמינו על, על סמך מיגו שהוא היה יכול לטעון טענת נאנסו. אז שוב פעם, מתי יש צורך לשבועת שומרים? תשובה, דאפקיד לי בשטרה, שהבעל הבית הפקיד את החפץ וההפקדה רשום בשטר, וכל זמן שבעל הבית מחזיק בשטר, השומר לא יכול לטעון החזרתי לך, כי אחרת בעל הבית שואל, אם החזרת לי את החפץ, למה יש עדיין השטר, שטר הפקדה בידי? היית צריך לקרוע את השטר. אז מה שמשתמע מהמסע ומתן של הגמרא שלנו, שכל צורך התורה לשבועת השומרים זה רק אם ההפקדה היה בשטר, אבל אם לא, יש להאמין השומר בטענה של או לא היו דבר מעולם, או החזרתי לך, אפילו אם ההפקדה המקורי היה בנוכחות עדים. אז מכאן הגמרא מסיקה מכלל, דתרוויהו סבירו להו, תרוויהו הכוונה רמי בר חמא ורבא, הם סוברים המפקיד אצל חברו בעדים, אין צורך להחזיר לו בעדים, אין חיוב מצד התורה או מצד ההלכה על השומר שההחזר צריך להיות דווקא בפני עדים. כי ראינו פה השומר, אפילו אם הוא הפקיד את הופקד אצלו החפץ בנוכחות עדים, בכל זאת היה לנו בסיס לוותר כביכול על השבועה, מתוך שהשומר היה יכול לומר לא היו דברים מעולם, למרות שהוא קיבל את ה הוא היה יכול לטעון החזרתי לך, למרות שהוא קיבל את החפץ בנוכחות עדים. אז מה רואים מכאן? רואים שלמרות שההפקדה הייתה בנוכחות עדים, הוא לא צריך להחזיר לו בעדים, ולכן הוא יהיה נאמן בטענה החזרתי לך, וזה מבוסס על מיגו שהוא היה יכול לומר נאנסו, בכך היה פטור. מה עוד נשמע מרמי ברכה ורבה? בשטר, אם ההפקדה הייתה בשטר, צריך להחזיר לו בעדים. אז אין לה שומר טענת מיגו, וכדי לדחות בעל הבית מלתבוע אותו, מלתבוע את החפץ, את הפיקדון, הוא היה צריך להחזיר את זה בנוכחות עדים, ובלי עדים הוא באמת לא נאמן. קרי רמי בר חמא עלי דרב ששת, הוא שיבח את רב ששת, הוא קרא עליו על רב ששת, ויישם דוד את הדברים האלה בלבבו. ואז זה הקדמה למה שאנחנו עומדים ללמוד, אבל לפני שנתקדם נסתכל ברשי. קרי רמי בר חמא ששם עליו, הוא קרי על רב ששת, ששם עליו לדעת אם איתה לה דשמואל ורב דליאל אי לא. הוא חושב שרצה לברר האם יש בסיס לאמץ את השיטה של רב ושמואל, שהדין של נשבע ונוטה של המשנה זה רק בששכרו בעדים. אז נחזור לגמרא. רב רמי בר חמא שיבח את רב ששת, דאשכחי רב ששת לרבא בר שמואל. רב ששת פגש את רבא בר שמואל, אמר לי תוני מור מידי בשכיר, ואמר לי, ורבא עונה, אין תנינה, שכיר בזמנו נשבע ונוטל, כיצד? בזמן שאמר לו, שהשכיר אומר, שכרתני ולא נתת לי שכרי, והלא אומר, הבעל הבית עונה לו, שכרתיך ונתתי לך שכרך, בוויכוח כזה, אנחנו אומרים ששכיר, אם זה תוך זמן התשלום, הזכרנו את זה מקודם, מה זה תוך זמנו, הוא נשבע ונותן. אבל אמר לו, אם השכיר, היה ויכוח בין השכיר ובעל הבית, שכיר אומר שתיים קצצה לי, המשכורת שלי הייתה אמורה להיות שתיים, והלא אומר, בעל הבית עונה לו בחזרה, לא קצצתי לך אלא אחת, המוציא מחברו עליו הראיה. כפי שהסברנו מקודם, השכיר צריך להביא, הוא המוציא, הרי הוא, הוא מצפה, הוא בא לגבות את שכרו, אז הוא צריך להביא עדים שכך וכך סיכמו, כמו שהוא אומר, לולי זה בעל הבית נאמן. עכשיו מדסייפה בראיה, אבי רשי כותב, מדסייפה בראיה מכלל תנשבע ונותר דרשה בלא שום ראיה, אינו צריך להביא עדים שעשה עמו, שהוא עבד אצלו, ולטה לדרב ושמואל דליאל דהוקמו על המתאידים בששכרו בעדים. אז יש פה מקור, ואנחנו נחזור על מה שרשי אמר עכשיו דרך הגמרא. הגמרא מדייקת מכך שבסיפה בראיה אבי אמרנו המוציא מחבר עליו הראיה, רשע ש... שתיאר את השכיר בא נשבע ונותן בלא ראיה. שוב פעם, הוא נשבע ונותן גם בלי שיהיו עדים שבעל הבית העסיק אותו. עכשיו, מה אמרו שמואל ורב במקרה של העסקת שכיר, העסקת עובד, היה בלי עדים? רב ושמואל אמר, במצב כזה אין נשבע ונוטל, כי בעל הבית יהיה נאמן לומר, לא היו דברים מעולם, לא שכרתיך, לא שכרתיך מעולם. ומתוך שהיה יכול לטעון כך, הוא גם יהיה נאמן לומר, שכרתיך ונתתי לך שכרך. ואין מקום להגיד נשבע ונוטל אם לא היו עדים. וכאן אנחנו מדייקים שגם אם לא היו עדים בהעסקת השכיר, עדיין נגיד ידו על העליונה שהוא יכול להישבע ולטעון. אז יש כאן קושיה על רב ושמואל. הגמרא דוחה, אמר רב נחמן בר יצחק. אנחנו ממשיכים לדף מ' ו' ומול א', רשע וסיפה בראיה. רשי אומר, רשע וסיפה בראיה, רשע נמי דקטני נשבע ונוטל, שיש לה שכיר כוח להישבע ולטעון, לתי אלא שיביא תחילה עדים ששכרו. זה אך ורק אם הוא יכול להוכיח על ידי עדים שהוא נזכר, ואז אין לבעל הבית אפשרות לטעון, כבר שילמתי לך ותאמין לי כי אני יכולתי להגיד לו שכרתיך מעולם. אז מה קרה פה שרק בסיפה מוזכר הבאת ראיה? אז הגמרא מסבירה, ראיה דלשלם קטני, מה שכתוב בסיפה, המלציא מחברו עליו הראיה, עקב הבאת הראיה, אז יהיה צורך לשלם. ראיה דשבועה לא קטני. הבאת ראיה שמביא לידי כך שאדם יכול להישבע ואז ליטול, זה לא עניין המקור. מכל מקום, אנחנו רק נחזור על מה שאמרנו, לא יהיה מצב של שבועה כמו שמובא ברישה, אלא אם כן יש עדים שסיקו כמו ששמואל ורב אמרו. רשי בשורה השנייה אומר ראיה דלשלם קטני, ראיה המחייבת את בעל הבית לשלם קטני, כמו שראינו בסיפה, ראיה דלשבועה שאינה באה הראיה שיהיה ברישה, אלא לגלגל את השבועה על השכיר לא קטני. זה לא שנוי על ידי התנה, אבל זה לא אומר שאם לא היה ראיה על העסקת השכיר על ידי עדים שהיה יכול להישבע ולהודל. לא, רק אם היה ראיה שהשכיר הוא עסק כשכיר, עדים שיכולים להעיד על כך, רק אז הוא יישבע ונוטל, כמו שכבר אמרו רב ושמואל. עד כאן שיעורנו להיום.